רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מדינת ישראל חוגגת עצמאות. לרגל חגיגות 75 למדינת ישראל, בואו לבחור את השיר של המדינה. כנסו לאתר radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את הסרט הגדולים שלכם. וביום רביעי, 26 באפריל, מהשעה 2, בהגשת שמוליק מושקוביץ, נביא את המצעד בשידור חי ונבחר את השיר של המדינה. רדיו סול מצדיע לאנשי הביטחון והרפואה ומאחל לעם ישראל חג עצמאות שמח. אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, בנקודת השוויון 365, הכל לקידום שוויון מגדרי ומגזרי. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם ופעילה חברתית. אני רוצה להזמין אתכן, את כולכם ואת כולכן, להזמין, להאזין ולצפות בתוכנית שלנו באתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה של רדיו סול שזמינים גם בניידים וגם בספוטיפיי. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אז היום איתנו מענית שלזינגר.
שלום.
שלום מענית. מענית היא מומחית בתחום הגיל השלישי וסיוע לבני משפחה מטפלים. ואחד הדברים, אחת התופעות באנושות בשנים האחרונות, בהרבה שנים האחרונות, זה שתוחלת החיים עולה. ואנשים פורשים, גברים ונשים פורשים לפנסיה בגיל 62, 67, ויש להם עוד 20, 30 שנים לחיות, ונוצר עולם חדש, ממש עולם חדש, שוק חדש של התנהלות בגיל אחר, שצריך לתת לו מענה. זה שינוי גם חברתי, גם תרבותי, גם כלכלי, שצריך להתייחס אליו, גם רפואי, בריאותי. אז את איתנו היום, ואת עוסקת בגיל השלישי, בגיל זקנה.
זקנה, כן. אני מאוד מאוד אוהבת את הגיל הזה, ואני חושבת שיש בו, אתם תשמעו בהמשך, יש בו הרבה מאוד דברים טובים. אני חושבת שכל ה... ואני מתקרבת גם לגיל הזה.
כולנו, מרגע שאנחנו נולדים, אנחנו מתקרבים לגיל הזה.
כן, ונכון, ואני חושבת שכל המילים שהוצמדו לגיל הזה, כמו גיל הזהב, או ותיקים, אזרחים ותיקים. בעיניי זה מילים מכובסות למילה מאוד יפה שקוראים לה זקנה. יש זקנה בריאה ויש זקנה חולה, אבל זקנה זה תקופה בחיים, כמו שיש ילדות ויש נעורים, יש גם תקופה שקוראים לה זקנה, ויש בה המון המון, גם המון יופי. אז אני לא מפחדת מהמילה זקנה.
טוב, אבל זה שוב, זה עניין של איזושהי תפיסה שיש לנו בראש, וזו תפיסה שכמו כל דבר שאנחנו מדברות על זה בתוכנית הזאת, תמיד זה מתחיל מגיל אפס, ומה שמשדרים לנו. ובעוד שבעבר הזקנים היו, כמו שאת אומרת, חכמי השבט, היום המעמד שלהם לגמרי השתנה.
תשמעי, אנחנו חיים בעידן שמקדש את הנאורים. עידן שמי שחזק ויפה ושותה קוקה קולה וטעם החיים וקופץ ומקפץ, הוא כולם רוצים להיות כמוהו, ולא סתם יש התפתחות אדירה בתחום האנטי-אייג'ינג, כי אנחנו לא רוצים להגיע לאייג'ינג, אבל מה רע באייג'ינג? אנחנו חיים בפחד מהזקנה, בפחד מהמוות, וזה זה משפיע על כל התפיסה החברתית שלנו, של כולנו. אני, כבר כולם שכחו, אבל אני אזכיר לכם מה היה פה בקורונה. בקורונה סגרו את כל בני 60, כדי להגן עליהם, קלעו את כל בני ה-65 ומעלה כדי להגן עליהם. למה?
כדי להגן עליהם.
כן, אבל הם לא אנשים שיכולים להחליט על עצמם, הם לא יכולים להגיד מה הם רוצים, ולאט לאט שיצאו מהשוק, התחיל באמת שיח על הנושא הזה. זה מצד אחד. דבר נוסף שהביאה הקורונה, דווקא הייתה עלייה במודעות, כי היה הרבה מאוד שיח על הגיל השלישי, גם מכיוון באמת הזכויות שלהם, הם נפגעו גם במקומות עבודה, וגם לא אפשרו להם, הם האחרונים שבמרכאות שחררו אותם להסתובב חופשי. זה נשמע זוי. אבל גם מצד השני, הייתה איזושהי עדנה במערכות היחסים בין הילדים להורים, או בין הנכדים. היו המון המון אנשים שבאו, והביאו גות, ויצרו קשר, ובעצם פתאום הבינו מה זה לטפל בהורים, שיש איזה מסגרת ויש איזה שם, ואנשים מצאו את עצמם, רוצים להיות שם עוד, אבל זה היה רחוק, וזה היה כאילו במרכאות מסוכן.
כן, וזה חלק גם מהשינוי. רציתי להגיד משהו לגבי התפיסה של אנטי-אייג'ינג, בעידן הקודם, באמת, הזקנים היו בעלי הניסיון ובעלי החוכמה. הילדים של היום הם נורא נורא שונים. הילדים של היום לא יכולים לשבת במקום עבודה אחד עד הפנסיה. כאילו, זה בלתי נתפס. הם ממצים אחרי שנתיים ועוברים הלאה. כי הם חפשים להתפתח, 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 להשתנות, להתקדם. משמעות, משמעות, משמעות. יש כאן איזושהי סתירה בין מה שהמבוגרים מביאים להם. לא צריך לעבור כל כך מהר עבודה, תישאר, תתבסס. יש כאן איזושהי סתירה פנימית, אינהרנטית, בין מי שהם לבין העידן הקודם, כי זה עידן חדש מול עידן ישן. ואני חושבת שזה אחת הסיבות שהזקנים כבר לא נחשבים כבעלי הניסיון, כי הניסיון שלהם לא כל כך רלוונטי לילדים של היום.
אז בדיוק, המילים האחרונות שלך בדיוק בעיניי נוגעות בעניין עצמו, כי אם, כמו שאת אומרת, זקנים בעבר היו זקני השבט. אני לא מאמינה. סליחה.
כל בסדר.
רגע, רק שאנחנו לא נעשה עוד פעם את אותה פשלה. תסלחו לי. אם בעבר הזקנים היו זקני השבט, ומתוקף זה שכל הידע והניסיון היה אצלם, היום אנחנו נמצאים בעידן שידע הוא לא מגבלה. הוא אינסופי.
הכל ביוטיוב,
וכל אחד
באינטרנט,
יכול להגיע לכל מידע ולכל ידע שהוא רוצה. מה שכן,
ניסיון לא. מידע כן.
אז מה שכן, את הניסיון וחוכמת החיים והפרספקטיבה של אפילו יכולת לפתור בעיות מתוך שנים של ניסיון חיים, זה היום מבינים, ויש התפתחות מאוד מאוד גדולה, יש עכשיו מה שנקרא אפ 60, מרכזי תעסוקה לאנשים מבוגרים, ואני מאוד מאוד מאמינה בזה שהם ישתלבו יותר ויותר במעגל עבודה, באופן שמתאים להם, לא כבר 8-5, משרה מלאה, מזכורת פצץ.
ייעוץ, פשוט ייעוץ.
ייעוץ, מעורבות. ניסיון. את יודעת שיש מחקרים על זה ששילוב של אנשים מבוגרים בבתי ספר, בכיתה, מביא לרגיעה, מביא להקשבה. עצם הנוכחות של אדם מבוגר מכניסה מימד.
בכלל השילוב, יש היום ניסיון להכניס גנים לבתי אבות. והחיבור של של השניים, מצעיר את הזקנים ומחכים את הצעירים. ואני חושבת שזה באמת, מצד אחד יש פה קוטביות, אבל מצד שני יש כאן המון דברים שאפשר לשלב.
תראי, אנחנו מדברים היום במדינת ישראל על 12.5 בערך אחוז של בני 65 ובעלה, שהם נחשבים זקנים, למרות שבין 65 ובין 95 זה לא אותו דבר, אבל בגלל הרגולציה ושבביטוח לאומי 65 זה כבר ותיק, אז הקבוצה הזאת מהווה 12.5%, מיליון, מעל מיליון 100 אנשים מעל גיל 65, ב-2040 הם יהיו כבר 14%. מדובר יהיה כמעט על 2 מיליון אזרחים ותיקים, שמתוכם 40% לדעתי מעל גיל 85. זה דרמטי. וזה לא יכול לעבור בלי שזה יהיה לזה השפעה משמעותית על החיים. ורואים בתחום שלי, אני רואה איך גם נוצרים יותר שירותים, וגם מבחינה שיווקית. אנשים שעוסקים בשיווק ומחירות מבינים, תסתכלי בטלוויזיה, כמה פרסומות היום...
דיור מוגן.
דיור מוגן, אבל גם פרסומות שהן לא מיועדות רק לגיל השלישי, כבר יש שם אנשים מבוגרים שמציגים, כבר זה לא רק אור מתוח ואנטי-אייג'ינג. בני אדם, בכל גיל, כל אחד עם היכולות שלו, והמרחב הזה שנותנים לגיל השלישי ולאנשים, הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני חושבת שהוא מאוד ישנה את את החברה שלנו. כי המקום של האנשים האלה הוא מאוד מאוד משמעותי בחברה שלנו.
אז, ויש הרבה מה לעשות.
המון.
הרבה מה לעשות. אז אני רוצה רגע להציג אותך, כי לא באמת הצגתי אותך.
אוקיי.
אני קצת קראתי את מה שכתבת. אני מרגישה שאת נולדת לתחום הטיפול, מצד שני, גם ליזמות. כאילו, את מטפלת ו... יזמת בנפשך. כבר בגיל צעיר שנולדה לך, שיש לך אחות עם צרכים מיוחדים, ואחר כך בקיבוץ, את קיבוצניקית, ואת עבדת באינטגרציה של בני נוער, ואחר כך טיפול בקר, ואחר כך 20 שנה את היית בקר, ואחר כך יצאת החוצה מהקיבוץ להמציא את עצמך. הקמת את מענית קר, שהביאה שיטת טיפול, שיטה חדשה מארצות הברית לניהול הטיפול בגיל זקנה, ואימצאת את המציאות, אימצאת את התחום חדש בטווחי הגילאים האלה שנפתחו באוכלוסייה הזאת שפתאום יצאה אל השוק ונדרשה לשינויים. אז
אני אגיד, אני אוהבת תמיד להתחיל מהשם שלי.
בוא נתחיל מהשם.
כי השם שלי...
אפרופו טיפול ומענית, כן? אז כאילו, אם את מטפלת, אז
באמת,
דברי.
אז באמת, רוב האנשים שפוגשים אותי, אומרים, וואו, איך גם את עוסקת במתן מענה לאנשים, וגם קראו לך מענית. זה תמיד מתבקש, אבל מענית, אמנם יש בו את השורש של מענה, אבל למענית יש משמעות, והמשמעות של מענית זה התלם הראשון בשדה. וזה אולי מסביר את הנושא של היזמות. יש בי, מגיל מאוד מאוד צעיר, איזשהו רצון פנימי לעשות בכל תחום שאני נוגעת בו, לעשות אותו שונה, אחר, להביא את עצמי לתוכו. ואם באמת במהלך שנותיי בקיבוץ רכשתי באמת הרבה ידע וניסיון עם בני אדם, בהפעלה, הייתי שם, ארגנתי הרבה מאוד אירועים, עסקתי בתחום של...
היית מנהלת הראשונה של ועדת העבודה, לא?
כן, יש... כבר אין את המקצוע הזה, אבל היה פעם מרכזת ועדת עבודה, שזה בעצם מי שאחראית על כל הסידור של מקומות עבודה, ועד שאני הגעתי, היו תמיד גברים. הקיבוץ שלנו, בעיניי, הוא קיבוץ עם כוח נשי מאוד מאוד גדול, כך אני כל חיי הרגשתי. אף פעם לא הרגשתי שיש הבדלים מגדריים, שהשמיים הם הגבול מבחינת נשים. אני כן יכולה להגיד שבפרספקטיבה של אדם בוגר היום מבחוץ, אני כן רואה שגם בקיבוץ היו עניינים מגדריים.
אבל המסרים
היו של שוויון. כן,
לבנים ולבנות המסרים הם אחידים בקיבוץ.
בגדול, בגדול, כן.
מצד שני, מה שאת רואה בעיניים, המודלינג שעושים, שנשים יותר עובדות שם וגברים יותר עובדים פה.
בסופו של דבר, כן, למרות שאנחנו כולנו עבדנו בחקלאות, אני לא אשכח את הגיוסים שהיו, שיסלחו לי כל הטבעונים, לאסוף תרנגולות ב-4 בבוקר למשלוח, כאילו, לא דילגו על אף אחד מאיתנו. לא, בכלל לא היה עניין להגיד, זה לא מתאים לי, כי זה לא היה בכלל השיח. וגם כשיצאתי לתל אביב, בגיל 30, והחלטתי שאני נפרדת מחיי הקיבוץ ופורצת למתפתחת באופן אישי, ובאמת עבדתי 20 שנה בחברת סיעוד, וגם שם קיבלתי תפקיד, אבל כל הזמן פיתחתי וכל פעם הבאתי עוד תחומים. אני הקמתי את כל התחום של השמת מטפלים זרים בחברה, ניהלתי מוקד לחצני מצוקה, עשיתי הרבה מאוד תפקידים ותמיד הכנסתי את הצבע שלי המיוחד. ומה שקרה באמת אחרי 20 שנה שעבדתי בחברת סיעוד, שנותנת שירותים עבור קשישים, מטפלים, מטפלות, אבל בעצם הרבה מהקשר הוא בני המשפחה המטפלים. ובעצם גיליתי שלא רואים את בני המשפחה מטפלים, לא רואים את האנשים האלה. אנשים שבעצם יום בהיר אחד, ההורים שלהם, וזה לא משנה הגיל, ביום בהיר אחד הופכים מאנשים עצמאים לאנשים זקנים, חולים.
ממי שטיפל בנו.
ממי שעד רגע טיפל בנכדים שלנו, והכין לנו אוכל, ושלח לנו, ואמר לנו מה לעשות, פתאום זקוק לנו. המקום הזה הוא כל כך, כל כך לא פשוט, ועד כמה שזה מוזר להגיד, הוא גם מפתיע. ואנחנו הרי יודעים מה זה זקנה, אבל כשזה קורה להורים שלנו, זה תמיד נורא מפתיע.
כל דבר חדש הוא אתגר.
ותופס אותנו לא מוכנים, ואז אתה גם בסערה רגשית, אבל גם אתה צריך לנהל פה פרויקט. צריך להבין מה מגיע, מאיפה, איך, למי לפנות, מה זה זקנה, מה זה דמנציה, מה זה אירוע מוחי, איך אני מתמודד עם זה, איך אני מסתדר עם האחים שלי, ואני פגשתי אלפי משפחות שעושות כמיטב יכולתן, ונשחקות, ועייפות, וכעוסות, ומותשות. זה לא יכול להיות. ודיברנו על זה שאנחנו מתקדמים לתוחלת חיים ארוכה, זאת אומרת שאם פעם ילד היה מטפל בהורי שלו שנה, שנה וחצי, זה יכול להיות גם 10 שנים היום, ו15 שנה, לא יכול להיות שכל העומס הזה נופל, זה פשוט לא הגיוני. חיפשתי ומצאתי, ואיך לא בארצות הברית, מצאתי שיש מקצוע שקוראים לו Geriatric Care Management, וזה לא Case Management, כי אנחנו לא מנהלים לא את האנשים ולא מנהלים מקרים. אנחנו עוזרים למשפחות לנהל את הטיפול. וזה לא רק סמנטיקה, זה באמת שינוי תפיסתי מאוד מאוד גדול, ולהבין, יש לי הרצאה שאני קוראת לטיפול בהורים מסע, סמך עין או מסע, סין א', ואני לא הולכת לספר לכם שזה נורא קל וזה הכי כיף. לא, אני לא אגיד את זה. אבל יש משהו שהוא נורא קל ונורא כיף כל החיים. לטפל בילדים זה נפלא, לא, אבל לא, זה לא
החיים,
קל. לא, החיים הם מאתגרים.
החיים מאתגרים.
והמישן שלי באמת, באמת, זה לאפשר לכמה שיותר משפחות לראות בתקופה הזאת גם הזדמנות. ולא רק קושי, ולא רק סבל, ולא רק כאב. כי זה בעצם הזמן האחרון שנשאר לנו עם ההורים. עכשיו, נכון, הם לפעמים פחות שומעים, הם פחות רואים, הם יותר קשה להם, הם מתנגדים, יש כל, יכול להיות כל מיני דברים, אבל הם ההורים שלנו. וזו הזדמנות שלנו להיות איתם במקום של, אם אני באה בין הנכד שלי לבין לרוץ לתקן את האוטו, ואני צריך רגע לעבור דרך ההורים להביא תרופות, לא. שנייה, שים את הטלפון בצד, תפנה לזה את הזמן, תישב מולם, מה נשמע, תראה תמול, כאילו, לתת לזה מקום, כי אחרי זה כשזה נעלם, זה נעלם וזה נגמר. ואתה לא יכול לתפוס את זה כשאתה בדרך הזה, במסע הזה.
אבל פתאום זה לא שם יותר.
וכשזה לא שם, זה בור, מניסיון אישי, זה בור שאי אפשר למלא אותו. פשוט בור נוראי.
אז אנחנו נשמע את השיר הראשון שבחרת. של חווה אלברשטיין.
אהובתי.
כן, נשים רוקדות.
אז אני אגיד למה בחרתי את השיר
למה
הזה.
למה בחרת את השיר הזה?
אני בחרתי את נשים רוקדות, כי קודם כל חווה אלברשטיין היא מבחינתי הזמרת האלמותית. כאילו, אין. אבל יש בו בשיר הזה, ואנחנו תכף נדבר גם על נשים, על מגדר ועל בזקנה, על המקום, אבל יש בו משהו שהוא כאילו לוקח את הסטריאוטיפ הנשי בכל תקופה מצד אחד, אבל עם המון הומור ואהבה גדולה. ויש בו קצב, ואני כל כך אוהבת את השיר הזה.
נשים רוקדות.
בנות 20 יוצאות בריקוד, כי חתן הן מוכרחות לצוד. מי שלא תצוד בבוא זמנה, תישאר לרווק הזקנה. שנות ה-20 הן שנות נעורנו, כבר יצאנו מחסות הורינו, מחסות הורינו רק יצאנו, וכבר יש לנו בנות שלנו. בונה, 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 בשמחה וגם בעצב, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת, מוזיקה במחול נצא. בנות 30 הן מוכרחות לרקוד רק בשביל לצאת מן הסירים. בנות 30 הן מוכרחות לרקוד שיחשבו שהן רק בנות 20. הילדים גדלים אל מול עינינו, עוד מעט נהיה כמו הורינו. מוכרחים לרקוד וגם לשמוח, זה עוזר לזכור וגם לשכוח. בונה, 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 בונה הבנות, בשמחה וגם בעצם, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת, מוזיקה ומחול נצא. בנות 40 הן מוכרחות לרקוד, הרגליים הן עוד חטובות. אילו הן שנותינו הטובות, סוף סוף יצאנו מכל החובות. והבת היא כבר אלמה נחמדת, וגם היא עם בחורים רוקדת. וכשיש לנו ילדה כמוה, אז אפשר לרקוד וגם לשמוח. בונה, 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 בנות, בשמחה וגם בעצם, כך נרקוד לפי הקצב. אם נרצה או לא נרצה, אז תזמורת, מוזיקה ומחול נצא. בנות 100 הן מוכרחות לרקוד עם הנינים ועם הנכדים. בנות 100 הן מוכרחות לרקוד שיתפקעו כל הידידים. בנות 100 רוקדות על הבלדה, שהבעל יאזין מלמטה. גם אם בלב עוד יש טיפונת עצב, ברגליים עוד שמור הקצב. בונה, 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 בונה הבנות, כך נרקוד לפי הקצב.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך. שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, מענית שלזינגר, מענית קר.
איזה כיף להיות פה.
מענית. אז תגידי, מה ההבדל? מה ההבדל בין השיטה שהייתה קיימת עד היום לשיטת ניהול הטיפול?
תראי.
ואיך מגיעים, כאילו, מה ההבדל? ואיך מגיעים באמת למטרה? כי המטרה זה לחיות את התקופת חיים הזאת ולחיות אותה טוב.
אז קודם כל, המקצוע הזה, ניהול טיפול, הוא בדרך כלל מתייחס לזקנה היותר מוגבלת. זאת אומרת, לא לזקנה הצעירה, שבה אנשים עוד מנהלים את חייהם באופן עצמאי. והם סוברנים, והם עושים מה שמתאים להם ואיך שהם רוצים, ועוד אף אחד לא מתערב טיפול, בחיים כן. שלהם. המורכבות מתחילה כשאנשים נהיים מוגבלים. זה יכול להיות בשלבים בהתחלה, שלבים קטנים, אבל לאט לאט בני המשפחה מתחילים להיות יותר ויותר מעורבים בסיוע בחיי היומיום של ההורים. והתהליך הזה הוא לא פשוט. עכשיו, מה שקרה היסטורית זה שכשהכל בארצות הברית הכל מתפתח סביב הבייבי בום, סביב הגילאים האלה שכל פעם שמגיעים לשלב מסוים בחיים, הסביבה מתפתחת שיטות. אז כשהם הגיעו לגיל של שהם הפכו להיות אנשים בני 70 פלוס, זקנים, זקוקים לעזרה, אז באמת זה היו א' אנשים שיחסית היו יותר עשירים. זאת אומרת, היה להם הרבה מאוד יכולות כלכליות, אז הם לא כל כך יכלו להתאמך על ידי המוסדות השונים, והיה להם יכולת של רכישה של שירותים. זה פעם אחת. פעם שנייה, המיסוד שהיה מאוד מאוד פופולרי בתחילות שנות ה-40, 50, הלך והצטמצם, גם מבחינה כלכלית לביטוח האמריקאי, זה לא היה כדאי להחזיק אנשים במוסדות, וגם יותר ויותר הבינו שאדם טוב לו להזדקן בביתו. אני מדברת על ארצות הברית.
בסביבה שלו.
כן, ואז התחילו להתפתח יותר ויותר שירותים בקהילה, אבל ככל שאנשים הזדקנו והיו יותר שירותים, מישהו היה צריך לעשות תאום בין כל הדברים האלה. ומישהו היה צריך לדעת למי לפנות, במה לפנות ומה לבקש. ואנשי מקצוע שבעבר עשו case management עבור חברות הביטוח בכל מיני ארגונים גדולים, הלכו ויצאו לקהילה. ולאט לאט, בעיקר עובדות סוציאליות ואחיות, פיתחו את המקצוע הזה שקרה geriatric care management, ניהול טיפול, כדי לעזור למשפחות לעבור את המסע בסמך ועין, באופן הכי מקצועי והכי טוב והכי מותאם. כי בסוף, זקנה זה מילה כללית, הזדקנות, אבל כל אחד עובר את זה קצת אחרת. ולכן, הניהול טיפול זה סוג של tailor made לכל משפחה. ולמעשה, מה זה אומר? זה אומר שמשפחה רוכשת לעצמה איש מקצוע. זאת אומרת, זה לא מטעם אף אחד, זה לא מטעם ארגון. כל העובדים המקצועיים, גם העובדים הסוציאליים, גם כולם בדרך כלל, בסופו של יום, הם מטעם ארגון. פה המשפחה היא זה שלוקחת לעצמה את איש המקצוע שהוא מלווה אותה.
והאינטרס היחיד שלו זה טובת הזקן.
בדיוק.
ולא טובת החברה.
ומשפחתו. וזה דגש שאני שמה מאוד גדול, כי הרבה משפחות שפונות אליי, בדרך כלל פונים הבנים, הילדים. הילדים פונים עם קשיים. ההורי שלי זקוק למטפל והוא מסרב. ההורי שלי, אנחנו פחדים, הוא נוהג, זה נראה לנו מופחד. איך עוזרים לו להפסיק לנהוג? אבא שלי לא הולך עם מקל, אני מפחד שהוא יפה. כל הדברים האלה שפונים אליי, חלק מהתהליך שאני עושה דווקא עם הילדים, זה באמת קודם כל להבין את הסיטואציה, להבין שככל שהם רוצים לעזור ולתמוך בהורים, עדיין ההורים שלהם סוברנים להחליט על החיים שלהם. זאת אומרת, אם אתמול התייעצה איתי משפחה שאימא באופן פתאומי נפטרה, הם התייעצות איתי חודש אחרי שהאימא נפטרה, ואבא בן 86 בבית עצמאי, עם נפל כבר פעם אחת, אוקיי? ויש שם חשש, דאגה באמת נוגעת ללב של הבנות, והוא לא, ואבא לא מוכן לשמוע מי מטפלת. ואז אמרתי להן, אמרתי להן, תשמעו, קודם כל, עבר רק חודש. זה נורא לאבד אבא, אבל תחשבו על, על, על אבא שלכם, נורא אמא. לאבד אמא, כן. אבל אבא שלכם, אחרי 60 שנה, פעם ראשונה לבד. תנו לו את הזמן שלו. תרגיעו, תרגיעו. הלחץ שלכם, זה לא החיים שלו. עכשיו, אבל אנחנו דואגות, מה יקרה אם הוא ייפול? זה נכון. זה נכון שבתוך הדאגה הזאת, ובתוך החשש, ובתוך הקבלה וההבנה שאתה נותן להורה להחליט על חייו, יכולות להיות גם נפילות. ונפילות יכולות להיות רעות. אבל עדיין זה החיים של האדם עצמו, והוא זה שמחליט. ההצעה שלי במקרה הזה הייתה, אמרתי להם, תקשיבו, עכשיו שבועיים לא מדברים על מטפלת. שחררו. תבואו, תהיו איתו, תחבקו אותו, תקשיבו לו. עזבו להגיד לו מה הוא צריך. הוא לא צריך כלום, הוא לא רוצה שיגידו לו מה הוא צריך. אז מה אם הוא בן 86? אני לא יודעת בת כמה, אני בת 59, אני לא מתביישת. אני לא מוכנה שהבן שלי יגיד לי מה לעשות.
ברור.
אז למה שאני אהיה מוכנה בגיל 86 שיגידו לי מה לעשות?
לא, זה נורא מצחיק, כי הגיל זה רק מספר. בסוף אנחנו בגיל 86 נשארים ילדים כמו שהיינו בני 7. זאת אומרת, זה שום דבר לא משתנה. אנחנו נשארים מי שאנחנו, מה זה משנה שאנחנו בני 87?
מי שאנחנו שלפני רגע טיפלנו בילדים שלכם, וטיפלנו בכם, וניהלנו חברות גדולות, וניהלנו משק בית, ומי... עכשיו, לילדים זה נורא קשה, כי הם באמת נורא דואגים, והם רוצים את טובת ההורה. על זה אין שאלה. אבל אי אפשר לכפות, וזה מקום, שואלת אותי מה זה ניהול טיפול, חלק מהתפקיד של מנהלת טיפול זה לעזור למשפחה, למצוא את הכיוון, להתכוונן, את הפיין טיונינג הזה, איזה שפה מדברים, איך מתקשרים, כי אחרי זה, כל עשייה סביב טופש 17, סביב מיצוי זכויות בביטוח לאומי, כל הדוינג הזה, כשהוא מדבר תחת אותה שפה, של כבוד להורי הזקן, כבוד לרצונות שלו ולהחלטות שלו, הכל נראה אחרת.
אני חושבת שזה משהו שצריך להתחיל איתו בגן. גם את ההורים שלנו לא חינכו שהם צריכים לתת כבוד לילדים שלהם ולרצונות שלהם. ואחר כך פתאום הילדים גדלים, והם רוצים גם לכפות את הרצונות שלהם על ההורים שלהם או על הילדים שלהם. וזה, המסר הזה צריך לחלחל מגיל אפס.
תראה, הנושא של...
שכל בן אדם יש לו את החיים שלו ואת הרצונות שלו, וכולנו שונים, ואין אחד דומה לאחר.
הייתה לי איזו סיטואציה שמשפחה שנתתי לה ייעוץ, אז הבת אמרה, אבא בבית חולים, באמת משפחה גם כן מאוד קרובה וקרובה להורים, ואבא בבית חולים כבר תקופה ארוכה עם איזושהי בעיה שלא מצליחים לפתור, והיא אומרת לי, אני רוצה שתעזרי לי, אני, הנכד, הבן שלי, כאילו הנכד, מפחד להגיע לבית חולים, ואני נורא רוצה, אני לא יודעת מה לעשות. ואמרתי לה, איך את, אם להגיע לבית חולים? היא אמרת לי, גם לי נורא קשה. אמרתי, זאת התשובה. זה חלק מהחיים, השינוי הגדול שאנחנו כחברה, כבני אדם, כתרבות, ויש תרבויות ששם זה קורה בלי בעיה. ברגע שאנחנו בקבלה...
מה קורה בלי בעיה?
בלי בעיה שזקנה היא חלק מהחיים. אנחנו מקבלים אוקיי. אותה ביפן. זקנה זה לא שום דבר שעוצר את החיים. לא עוצרים את החיים. ואדם מתמודד עם הזקנה ועם האתגרים שלו, והוא מתקדם ככל שהוא יכול, ואף אחד לא מחליט עבורו איך תיראה הזקנה שלו.
אני חושבת שמה שאת עושה זה פשוט מלמדת אותם מה זה בני אדם.
לא, אני דווקא, אני לא מלמדת אף אחד, אני לא רוצה ללמד. אני מרגישה שאני פותחת אפשרויות.
אבל את שואלת שאלה, את משנה תודעה. את משנה את התודעה שלהם, בזה שאת שואלת אותם שאלות, בזה שאת גורמת להם להסתכל על עצמם, בזה שאת גורמת להם לחשוב על דברים שהם לא חושבים, כי אנחנו תמיד עסוקים בעשייה, בפרקטיקום, מי מתקשר, מי לא הולך לרופא, מי חברת ציוד, מי מעובד סוציאלי. ואנחנו לא צריכים רגע לנשום ולהבין מי אנחנו כבני אדם. ואני חושבת שמה שאת עושה, פשוט מחברת אותם, את כולם, למהות שלהם, כי בסוף כולנו בני אדם.
תראי,
זה לא משנה אם בני 90 או בני 70.
תוחלת החיים הביאה לזה גם שבעצם גיל של בני משפחה מטפלים גם עלה. זאת אומרת, אם אני, אמא שלי נפטרה לפני שנתיים, ואני טיפלתי בה, אז אני הייתי כבר בת 57. זאת אומרת שאתה כבר מסתכל על החיים מהצד השני, אתה אומרת, אחרי 50 אתה מסתכל על החיים כבר מהצד השני של ההוגה.
של המטופל.
ואז כל השאלות של זקנה והזדקנות וסוף החיים, הן נוגעות גם בך באופן אישי. עכשיו, כשאני טיפלתי באמא שלי, הבן שלי ראה אותי. אז אני יכולה להגיד לו עד מחר כל מה שאני רוצה על זקנה. אבל מה שהוא ראה, זה מה שיהיה.
בדיוק. לא יודעת אם זה מה שהוא יהיה, אבל זה מה שנכנס.
כן.
זה מה שהוא יפנים.
זה מה שהוא יפנים. ואני גם בשיח הזה של משפחות שאני מלווה אותם, שאנחנו מלווים אותם, זה באמת לראות את ההזדמנות הזאת, לעשות, להבין שגם אנחנו, הרי קשה לנו לתפוס, אני שנים, 30 שנה בתחום הזקנה, לא יכולה לדמיין את עצמי זקנה. לא יכולה לדמיין. אני מבינה את זה, לא יכולה לדמיין את זה.
עד שאנחנו לא שם, אנחנו לא שם.
ואז להתכונן לזה מאוד קשה. לכן השינוי
תראי,
באמת הוא תודעתי.
אני חושבת שברגע שאת זה שוב, זה תהליכים שבני אדם עוברים. זה כמו שברגע כשאני גיליתי שיש לי טרשת נפוצה, אז אני נכנסתי לתהליך של אובדן, זה תהליך של אבל, נכון. שמישהו נופל ופתאום הוא מאבד יכולות, או כשמישהו פתאום לא מסוגל לעשות דברים שהוא עשה קודם, זה תהליך אנושי של אובדן, שיש לו שלבים, ויש מטפלים בו, וכעס, והכחשה, וכל השלבים של האבל. זה לוקח זמן. אנחנו לוקח לנו זמן לעבור תהליכים רגשיים, תודעתיים.
נכון.
ולכן, אם יש מישהו שם ש...
מכוון,
זה יכול מאוד לעזור ולפתוח את העיניים, ולא להעיץ בתהליכים, ולא...
ולא לפספס.
לא לפספס.
לא לפספס את נכון. התקופה הזאת, כי היא פשוט לא חוזרת. אני יכולה לספר מהסיפור האישי שלי, שאימא שלי הייתה בת 84, ו... אישה, שחתה 40 בריכות, נסעה במשך, אני אם יחידנית, לא סיפרתי שאני אם יחידנית, כן. ובמשך יש לי ילד...
אישה אמיצה.
יש לי ילד בן 15, הדבר הכי טוב שקרה לי, והיא במשך 12 שנים הייתה מגיעה מברעם בצפון ברכבת. שלוש פעמים, כאילו לשלושה ימים בתל אביב להיות איתי ועם הבן שלי. אז גם הבן שלי זכה לסבתא מדהימה, ואני זכיתי לעזרה. ואיך אנחנו עם הזמן?
כמו בסדר. אל תפרי לעצמך, תני לי לארגן את הדברים.
וביום בהיר אחד, ביום בהיר אחד קיבלה מכה בראש, CT, MRI, גידול בראש. מאיפה? זה הגיע.
זה?
עכשיו, השמיים נופלים עליך.
לא תמיד, אבל זה
השמיים
מגיע.
השמיים נופלים עליך. ושום מקצועיות, ושום ידע, ושום ניסיון, לא עוזרים במקום הזה. זה פשוט שבר גדול.
לכן צריך מישהו חיצוני, כי כשזה את ואת מעורבת בתהליך, את לא יכולה, איך אומרים, כשהרגש עובד, השכל לא נמצא. את לא יכולה. כאילו, את לא רואה את הדברים בבהירות, כי את כולך בהצפות רגשיות. ככה זה עובד. לכן יש לך מישהו חיצוני.
אבל אז לתוך זה...
שיעזור קצת לשפוך את האור.
נכון, אבל אז לתוך זה נכנס האני מאמין שלי, שהוא גם אני מאמין של המשפחה שלי. אוקיי, זה מה שיש, מה עושים עם זה? הכי טוב שאפשר. מלא משברים וקשיים ובכי בהם, הכל. אבל גם... שעות של בילוי משותף, עוד אפילו יציאה לבילויים של כל המשפחה, כל מה שהיה אפשר, ובעצם כל התקופה, השנה ופלוס עד שהיא נפטרה, הייתה איזושהי תרוממות רוח משפחתית, ביחד נס. לפני כן היו דברים אחרים, אבל לא היה את זה.
זה היה חיוני לתקופה הזאת.
זה היה א' מתנה לאימא ולנו. וזה, ככל שאני יכולה, זה מה שהייתי רוצה לתת לכמה שיותר משפחות, להיות שם במקום הזה וליהנות מזה.
אז אנחנו עכשיו נקשיב לשיר השני שאת בחרת, של, גם כן של חווה אלברשטיין, את אוהבת את חווה אלברשטיין, נכון. געגועים. למה? כי זה בדיוק זה הזמן לשמוע את השיר
אז
הזה.
אז אני אשאר דמעות.
געגועים.
Thank you.
ובשבת בבוקר אין למי לצלצל ולספר איך עברה ההופעה, ואבא לא שואל מי הקהל, ואמא לא אומרת את נשמעת עייפה, וכשכותבים עליי איזו מילה רע אני עדיין חרדה שאבא לא יקרא, שאמא לא תדע, רוצה להיות ילדה טובה. ולא עוברים בבית בדרך לצפון, ולא עוצרים שם בדרך חזרה, והמרפסת שממנה נופפו לי לשלום תלויה כמו אריסה ריקה. כשכותבים עליי איזו מילה טובה אני עדיין מקווה שאבא כבר שמע שאמא מתגעה, רוצה להיות ילדה טובה. רק מתגעגע, אני לא בוכה, רק מתגעגע. כל כך הרבה פנים, כל כך הרבה אוזניים, ואלה מילושים שרים תמיד לשניים, שהשניים מסתלקים שרים אל השמיים. אני לא בוכה, רק מתגעגע. אני לא בוכה,
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
מענית, כן. שלזינגר.
כן.
מענית קר. איך את רואה את ההבדלים בין גברים לנשים בתהליך ההזדקנות?
בוא נתחיל קצת בנתונים.
יאללה.
קודם כל, אספתי כמה נתונים, לא?
שתדעי לך, נתונים נכנסים לי מפה, יוצאים לי מפה, אבל יש צופים שאצלהם זה נכנס. אז בואי, אז בואי תתני לי אותם.
אז תראי, קודם כל, היום, מתוך כלל האזרחים הוותיקים, ואזרחים ותיקים, אמרנו, זה בגיל 65 ומעלה, 55.4% הם נשים, ו-44% הם גברים. אבל מגיל 85 ומעלה, האחוזים האלה משתנים, 61% נשים ו-38% גברים. ואנחנו, וזה אחד הדברים הבולטים, שנשים חיות יותר. וכמי שחיות יותר, חלק הרבה מהן בשנים האחרונות, לפני שבן זוגם נפטר, הן מטפלות. זאת אומרת,
הן מטפלות בבן זוגם.
בבן זוגם. באופן כללי, נשים מגיעות לזקנה, שוב, זה הכללות, כן? אבל גם הרבה פעמים,
בסך הכל זה הגיוני שהגברים מתים קודם. כי אם הנשים היו חולות ומתות קודם, אז הגברים היו צריכים לטפל, וזה לא נראה, לא כל כך מסתדר, כאילו, מאיפה הם יביאו את יכולת הטיפול? לפחות בדור הקודם, אני לא מדברת על בדור הנוכחי,
וזה גם מגדרי, מה שאת אומרת עכשיו.
מאוד מגדרי. מאוד מגדרי, כי זה מה שאנחנו שמענו, כאילו, זה, ככה גדלנו. זה לא אמור להיות ככה.
אז קודם כל, פגשתי במהלך חיי המקצועיים לא מעט גברים שטיפלו במסירות נפש בנשים שלהם, שזה פשוט מעורר השתאות. אבל זה נכון שגם מספרית נשים מטפלות יותר בגברים, בהורים שלהם או בבני הזוג, באופן כזה, בעיקר בטיפולים האישיים. זאת אומרת, את יכולה לראות אם אנחנו מסתכלים על... לא, בוא נדבר קודם על הזקנים. נשים זקנות מגיעות הרבה פעמים לזקנה שלהם, א', במצב כלכלי פחות. זאת אומרת, כל מה שאפשר להגיד על הבדלים בין נשים לגברים ככלל, מתעצם בזקנה. נשים יותר חשופות לאלימות כלכלית בזקנה. הן יותר חלשות, הן גם אפילו קראתי שהן, אני לא יכולה להגיד שאני ראיתי את זה מניסיוני האישי, אבל קראתי על זה שהן מסרבות יותר לקבל טיפול רפואי. זאת אומרת, גברים יותר מתמסרים ונכונים לקבל חוות דעת של רופאים ולקבל את הטיפול הרפואי, ונשים יותר פחות מקבלות, זה מה שאני קראתי.
של רופאים או של רופאות?
טוב, זה שיחה אחרת על
זה שכל הרפואה. אפשר לעשות פה כל כך הרבה מחקרים על השני משפטים האלה שאמרת, כדי לבדוק מה הסיבות לזה, ומה ההשפעה כשזה רופא או רופאה.
קודם כל, ידוע שהרפואה היא רפואה שנקודת המבט שהיא רפואה גברית. זה ידוע.
נכון.
זה ברור. הרבה יותר מחקרים ויותר פיתוחים, ויותר על הגברים. אבל... בנושא של ההזדקנות, יש דווקא, מכיוון שאמרנו שההזדקנות, יש בה גם הרבה כוחות נפש נדרשים כדי לעבור אותה באופן טוב ובריא. ודווקא לנשים יש יותר עמידות רגשית. אולי שזה גם מה שעוזר להם להמשיך יותר.
אני חושבת שזה אחת הסיבות ש... שיותר קל לנשים, כי הן מתמודדות, הן יודעות איך להתמודד עם הרגשות, ואת הגברים לימדו, את הילדים לימדו שאסור לבכות, מה אתה בוכה, מה אתה בת. אז אני חושבת שיש לזה חלק מאוד חשוב בדבר הזה.
שיצא לי לפגוש אנשים מבוגרים, גברים, שהיו אלופי משנה, והיו כל מיני תפקידים מאוד מאוד גבריים, ומשהו בזקנה... ובמחסומים שיורדים, אפשר למצוא שם ארוך, ואפשר למצוא רגישות, אני פוגשת בני משפחה שמספרים לי, אני לא מכיר את אבא שלי. ודרך אגב, הרבה פעמים דווקא בדמנציה בתחילתה, אם היא לא דמנציה מתנגדת, כי הרי יש לה כל מיני מופעים, אפשר דווקא שם למצוא מקומות של רוך וחיבה, ואיזושהי רכות כזאת, שאפילו הילדים, כאילו לא יודעים מה עושים עם זה פתאום.
מי זה האיש הזה?
כן, מי זה האיש הזה שפתאום אומר לי שהוא אוהב אותי אחרי כל כך הרבה שנים שלא אמר. אז כן. זקנה היא זקנה, זאת אומרת...
אני חושבת שאת יודעת, זה נותן לגיטימציה להיות זקן אם אתה זקן. אתה כבר לא חייב להראות שאתה גבר וחסון ומחזיק רגשות. זה נותן לך לגיטימציה לחזור להיות מי שאתה באמת.
אז כן, אבל אם דיברנו על האייג'יזם, כמו קודם על קדושת הנאורים והצעירים, אז זה פוגע גם בנו כחברה, אבל גם באדם המזדקן, הוא מנסה להסתיר את זה שהוא זקן. מכירה את זה שאומרים, מה, את בגיל הזה? את לא נראית. אוקיי, מה רע בגיל הזה? למה אני צריכה להיראות יותר צעירה ממה שאני? זה מסר מאוד מאוד ברור שהגיל שאת נראית בו, נראים בו לא טוב, אז טוב שאת נראית יותר צעירה. זה מסר.
נכון.
וזה תמיד נתפס כמחמאה. אז למה? כי אנחנו בגלל התפיסה החברתית של
אנטי-אייג'ינג... אני חושבת שזה נתפס כמחמאה כשזה קורה בלי תוספים ועזרים. כי אני חושבת שבן אדם שלא יודעת, מההבנה שלי את נפש האדם, צבי, אני לא אגיד את זה. לא חשוב.
לא חשוב.
לא חשוב. אבל יש פה אלמנטים שאפשר להתייחס אליהם, גם לעשות תוכנית שלמה.
אבל דיברנו על הבדלים מגדריים, מה שמעניין לראות זה הבדלים או המחקרים שמדברים על הבדלים מגדריים בבני המשפחה מטפלים, בין בנים לבנות.
אוקיי.
שוב, מתוך הניסיון האישי שלי, אני לא יכולה לראות את ההבדלים האלה. זאת אומרת, אני יכולה בהחלט לראות הרבה בנים, גברים שפונים אלינו. בדרך כלל בנים יחידים שחיים בחול, שפונים לקבל עזרה, ואולי זה כן מאפיין גברים. שהם אומרים, אוקיי, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל בעצמנו, אנחנו פונים לאנשי מקצוע לקבל עזרה. נשים לעומתן
עושות הכל בעצמן.
עושות הכל בעצמם, כי הם בשיחות שיש לי עם בנות שמגיעות אליי והן אומרות, אנחנו קורסות, תוך כדי השיח הן פתאום מבינות שזה לא חייב להיות ככה. הן לא עלו על דעתן שהן יכולות להיות בנות לאימהות שלהן ולהמשיך לטפל וגם לשמור על החיים שלהן, עצמן. הרי זה קורה לנו באמצע החיים לטפל בהורים שלנו, שאנחנו גם ככה באין ספור קובעים.
אבל זה אותה בעיה שיש לאימהות לילדים. שרוצות שהכל יהיה מושלם, והן רוצות גם בעבודה להיות מושלמות, ואין להן זמן לנשום.
אז אותם האימהות אלה, עם הילדים.
זה אותם האימהות, ברגע שהן גמרו לטפל בילדים ובמשק בית, והן קורסות, אז עכשיו הן מטפלות בעבודה ובהורים ובזה, ובילדים וקורסות.
ובנכדים.
אז הן צריכות, כאילו, זה בדיוק העניין.
אז אני אומרת
לפנות את הזמן לעצמן.
כן, לראות... אם יש לי מסר גם כן חשוב להעביר לכל מי שמקשיב והוא נמצא ברגע הזה שהוא מטפל בהורים שלו או רגע לפני, אין טעם להטיש את עצמכם למוות. אין טעם. א', אם אתם דואגים לעיקרים שלכם, ככל שאתם תטישו את עצמכם לא תוכלו לטפל בהם. זה כל ביקור יהפוך לסיוט. אז רק בגלל זה שווה לכם לעצור רגע את המרוץ הזה, כי אתה לא מבחין בזה בהתחלה. כשאתה מתחיל לטפל בהורים, אתה לא מבחין שאתה נכנס לאיזה סחרור, שאם אתה לא שם לב, אתה נמצא בתוכו ואתה נשאב למטה. אבל אם אתה רגע עוצר ואתה אומר, אוקיי, אז אני אבוא לאמא שלי פעמיים בשבוע, לא חמש פעמים בשבוע, או אנחנו נתחלק בינינו האחים.
והאחיות. או בואו,
והאחיות. האחים, כאילו, כשם כללי.
אצלי במשפחה, האחים טיפלו, כאילו... סבא וסבתא שלי היו להם ארבעה בנים, אז הבנים טיפלו. וגם עכשיו במשפחה שלי, הבנים מטפלים, האחים שלי מטפלים בהורים.
בהורים.
בהורים. אז... ובעלי כפרה עליו טיפל בי כשהייתי צריכה עזרה. אז נכון, אפשר, אבל גם נשים מטפלות.
לא, אז אני אומרת, המחקרים, שוב, אני אומרת, המחקרים מדברים חד משמעית שנשים, יש מחקר עכשיו שנעשה בתקופת הקורונה, על יחסים בין אימהות לבנות מטפלות, בין אימהות זקנות לבנות מטפלות, ועל הסטרס והתעוקה שנוצרה לבנות המטפלות מזה שהם לא יכלו לעזור לאימהות שלהם.
אז בואי, אנחנו צריכות לסיים תכף.
אוקיי.
אז בואי תתני, זה היה הטיפ הראשון שנתת.
אוקיי.
אם יש לך עוד איזה טיפ או שניים,
אני אחזור על הטיפים שלי. הטיפ הראשון זה א', להבין שהתקופה הזאת שיש לכם עם ההורים היא התקופה האחרונה. תמצו אותה. כעסים, התרכזויות, הם פשוט מורידים בשנות החיים שלכם ופוגעים מההזדמנות ומהזמן שנותר לכם עם ההורים. ואני יודעת שזה קורה לא בגלל שאתם רוצים, בגלל שזה באמת, באמת קשה. קחו עזרה. קחו עזרה, לא חייבים ניהול טיפול לאורך כל הדרך, ייעוץ. תעצרו רגע, הרי את יודעת, בתחום הטיפול בילדים, הרי לפני 20-30 שנה, איזה אימא העיזה להגיד שקשה לה.
נכון.
היום יש בית ספר להורים, יועצת תחתלה, יועצת הנקה, יועצת you name it. אנחנו מתקרבים לזה גם בתחום של הזקנה. זה שאתם ילדים להורים שלכם, וזה שאתם דואגים להם, מעולה. אתם לא חייבים להבין בזה. וזה מורכב, זה באמת מורכב. תתייעצו. רגע תקבלו עזרה ותתקדמו הלאה. זה העזרה הראשונה. עזרה השנייה, הטיפ השני, שימו לב שכשאתם נמצאים עם ההורים שלכם, תהיו איתם. לא על הדרך.
נוכחים.
נוכחים. לא על הדרך.
קשר עין.
קשר עין. טלפון בצד. ויותר מזה, אל תיכנסו ותעברו דרך ההורים כשנוח לכם, תתאמו איתם, תכבדו את הזמן שלהם, מתי נוח להם. וטיפ נוסף, למי שנמצא בשלב שהוא דואג שמצב של ההורים שלו מחמיר, אבל הוא לא יודע מה קורה שם כי הוא לא שם. אחד הדרכים הטובות ביותר שאני ממליצה עליהם, זה לשבת עם ההורה ולשאול אותו על סדר היום. לא תחקיר, אבל שיח.
מה עשית היום?
לא שאלות כאלה. בין שאתה קם, ואתם מתקלחים, מה אתם אוכלים בבוקר? שוב, לא תחקיר, כשיח. אני אוכל ככה, ותוך כדי זה אתם לומדים, ואתם לא מבינים איזה אוצר תגלו. למשל, דברים לא פשוטים, שאתה מגלה פתאום שההורים שלך לא אוכלים ארוחה חמה כבר שנים, ואתה לא יודע את זה, כי לאמא אין כוח לבשל. אם אתה שואל אותה, ברור שהיא מבשלת. אבל ואתה מגלה שהם לא ישנים בלילה, אתה מגלה שהם מתקשים בקניות, זאת אומרת, אתה דרך השיח הזה, וגם הקשבה, פשוט להקשיב. אין בן אדם בעולם שלא רוצה שיקשיבו לו, ובוודאי ההורים שלכם. לא על עוד עניינים משפחתיים, פשוט להם, להיות איתם. זה הטיפ השלישי.
ובלי ביקורת.
לא לכם ולא עליכם. לא להורים וגם לא על עצמכם. תעשו את הכי טוב שאתם יכולים. אף אחד מאיתנו לא מושלם. הבן המושלם הוא בסיפורים ובאגדות. אנחנו אנשים שמגיעים לטפל בהורים שלנו אחרי היסטוריה של מערכות יחסים, של קשרים, של דברים קשים ודברים טובים. תיכנסו לזה ממקום בוגר. ועוד טיפ, נורא נורא חשוב. יש נטייה, את מכירה את זה, ההורים שלנו עכשיו, ואנחנו כמו הורים שלהם, אנחנו מטפלים בהם כמו בילדים שלנו.
כן.
אל תיקחו מההורים שלכם את המקום של להיות ההורים שלכם. אל תשכחו, גם עם דמנציה, תבואו, תניחו ראש, תחזיקו יד, תתייעצו. אני הייתי מתייעץ עם אמא שלי גם כשהייתה חולה. מה את אומרת? כדאי ככה או כדאי ככה? גם אם אני ידעתי את התשובה, אבל לתת להם את התחושה של מעורבות, של החשיבות, של המקום שלהם.
אז מענית, אחלה טיפים. אני הייתי גם נותנת טיפ לעשות איפוי כוח מתמשך, אם עוד אפשר לעשות. אבל נגמר לנו הזמן.
אוי, איפוי כוח מתמשך, ומי שלא יודע, שישאל אותנו. גם נורית וגם אני נוכל לעזור לכם. מאוד מאוד חשוב.
אז אני ממש מודה לך, את נהדרת. בכלל, העשייה כל כך חשובה ומבורכת, ואני רוצה להגיד לך שוקי תודה שהיית איתנו ולכם שהזנתם לנו. ונסיים עם נציין את יונתן גפן, שהלך השבוע לעולמו, עם שיר לשירה שמבצעת קורין הלל.
וואו, איזה שיר.
להתראות שבוע הבא.
להתראות.
דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו עיניים יחפות, דברו עיניים.